כל חי אונליין 93fm.co.il
Soleros kosha shuoi Olovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שלישי, חפי בחשבן תשע"ח. מסכת מכות. דף ת'. אתם מאזינים לרדיו כל חי, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חפאי בחודש, ואנחנו במסכת החפאי שבתלמוד הבבלי, בסייעת הדשמיה, שמים את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי. שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, ואתמול למדנו את דף ח' במסכת סנהדרין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נציג את השאלות ולצידן את התשובות. שאלה ראשונה, הייתה כתוב בפסוק ונשל הברזל מן העץ. איזה עץ? התשובה, לרבי מהעץ המתבקע ולחכמים שנשמת ראש הברזל מן העץ של הגרזן שבידו. שאלה שנייה, באיזה אופן הזורק אבן לרשות הרבים גולה? והתשובה, כאשר זורק אבן ביום להשפעה עשויה להיפנות בלילה שלעיתים נפנים שם גם ביום. שאלה שלישית, האם מצא משמע שהיה הדבר קודם או אחר כך? והתשובה, הדבר תלוי לפי העניין שבו הוזכר בפסוק. שאלה רביעית, מהו מחוסר כיפורים? והתשובה, מי שטבל והריף שימשו, אבל מחויב עדיין להביא קורבן לכפרתו. שאלה חמישית, מתי מותר לקצור בשבת? והתשובה, בקצירת העומר. והשאלה האחרונה, על דף ח', מדוע הגמרא אינה מעמידה את המשנה שאב גולה על ידי הבן, כשעיקהו שלא לצורך חינוך? תשובה בתוספות, שאומר שאם כן פשוט שגולה, כי בזה אין הבדל בין האב לשאר כל אדם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ח' במסכת מכות. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע חפאי בחודש חשוון תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף ט' במסכת מכות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב'. מן המשנה המצויה במרכז העמוד, ארבע שורות מתחילת השורות הרחבות, משנה פותחת במילים האב גולה על ידי הבן והבן גולה על ידי האב. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת המשנה, האב גולה על ידי הבן אם הרג את בנו בשוגג, והבן גולה על ידי האב אם הרג את אביו בשוגג. הכל גולין על ידי ישראל אם הרגו ישראל בשוגג, וישראל גולין על ידיהן, וגם ישראל שהרג אותם חייב גלות. חוץ מגר תושב. גר תושב זה גוי שלא התגייר, אלא שקיבל עליו בפני בית דין לקיים שבע מצוות בני נוח. גוי זה נקרא תושב לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל. והגמרא לקמן בדפתת עמוד א' מבינה, תחילה, שהמשנה באה למעט כאן את הגר תושב משני דינים האמורים לאל במשנה. דהיינו, גם שאין הגר תושב גולה על ידי ישראל, וגם שאין הישראל גולה על ידו. עוד מוסיפה המשנה ואומרת, וגר תושב אינו גולה אלא על ידי גר תושב, אלא אם כן הרג גר תושב אחר בשוגג. אבל אם הרג ישראל, אינו גולה. זוהי המשנה שלנו בדף ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על דברי המשנה. האב גולה על ידי הבן. ואמרת, הרי למדנו במשנה הקודמת, יצא נתמעט מהפסוק האב המכה את בנו והרגו בשוגג, שאינו גולה. ולמרות שמבואר במשנה לאל שאין אב פטור מגלות, אלא אם כן הרג את בנו בשעה שעיקהו על מנת לחנכו, מכל מקום, אין נראה לגמרא להעמיד את המשנה במקרה שהרג את בנו על ידי מעשה שאינו קשור לחינוכו, כגון שנפל האב מסולם על את בנו והרגו, שהרי במקרה זה פשוט הוא שוב גולה, ולא הייתה צריכה המשנה להשמיע לנו זאת. מדרצת הגמרא משנתנו עוסקת במקרה דגמיר שלומד הבן כראוי גם בלי שיקוהו, והגמרא חוזרת ומקשה ואמרת הרי למדנו לאל בדף ח עמוד א' שאף על גב דגמיר מצווה כאבית, שאפילו אם לומד הבן כראוי מכל מקום מקיים האב מצווה כאשר הוא מכה את בנו. לכן מתרצת הגמרא באופן אחר, מדובר כאן בשוליה דנגרי, שהיה בן שוליה מתלמד של נגר ועיקהו האב כדי ללמדו אומנות ולא בכדי שילמד תורה. מקשה הגמרא, שוליה דנגרי חיותא דלמדי, הרי גם במקרה זה שהיה בן שוליה של נגר מקיים האב מצווה במה שמכהו כדי שילמד, שרי חייב האב ללמד בנו אומנות שיתפרנס על ידה. האב מצווה ללמד את בנו אומנות כפי שדורשת הגמרא במסכת קידושין דף למד עמוד ב' מהפסוק. ואם כן גם באופן זה היה צריך האב להיות פטור מגלות מאחר שעסק בהכאה של מצווה. מדרצת הגמרא, מדובר במשנה במקרה דגמיר אומנות האחריתי, שכבר למד הבן אומנות אחרת שעל ידה יוכל להתפרנס, ונמצא גם כן שאין האב מקיים מצווה במה שמלמדו כעת אומנות אחרת, דהיינו נגרות, ואין כאן הכאה של מצווה. ועוד למדנו במשנה והבן גולה על ידי האב. שואלת הגמרא, ורימיני, אשאל אותך סתירה בין משנתנו לברייתא הבאה, נאמר בפסוק בעניין הרי מקלט בספר במדבר פרק ל"ה פסוק ט"ו, לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה, ומכה נפש הוראתו פרט למעט לבן המכה את אביו בשוגג. מבינה כעת הגמרא שמדובר בבן שיקה את אביו והרגו, שאין בכוחה של גלות לכפר עליו, ולכן הוא אינו גולה. שמלשון הפסוק מכה נפש משמע שלא חייבה התורה גלות אלא לזה, שאילו היה מייזיד היה חייב מיתה רק על הקעת נפשו, הריגתו של חברו, ונתמעט אם כן הבן שהרג את אביו מדין גלות, לפי שהוא חייב מיתה אפילו אם רק חבל באביו במייזיד, אף שלא יקעו מכת נפש. ובזה סותרת הברייתא את משנתנו הסוברת שבן שהרג את אביו בשוגג גולה. מיישבת הגמרא את הסתירה ואומרת, אמר רב כהנא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתא למשנה. הברייתא פותרת את הבן מגלות שנויה בשיטת רבי שמעון, והב אילו משנתנו מחייבת את הבן גלות שנויה כדעת רבנן, שכן רבי שמעון וחכמים נחלקו איזו מיתת בית דין החמורה יותר, סייף שבו נידון רוצח או חנק שבו נידון מכה אביו או אמו. ישנם ארבע מיתות שנמסרו לבית דין, סקילה, שריפה, הרג בחרב וחנק. התורה קובעת בכל עבירה המחייבת מיתה את המיתה הראויה לה לפי חומרתה. הרוצח מיתתו בסייף וחובל באביו מיתתו בחנק. רבי שמעון וחכמים נחלקו במשנה במסכת סנהדרין דף מ"ט עמוד ב', מהי סדר חומרתם של המיתות? והנפקמינה ביניהם היא, במקרה שחייב אדם שתי מיתות שונות על שתי עבירות שעבר, שבמקרה זה נידון החייב במיתה החמורה שביניהם. לרבי שמעון דאמר מיתת חנק חמור יותר ממיתת סייף, נמצא שאם הרג הבן את אביו במזיד שהוא חייב כעת שתי מיתות בית דין, חנק על שחבל באביו וסייף על שהרגו, ימיתו אותו במיתת חנק החמורה יותר ולא בסייף הקל, כי החייב שתי מיתות בית דין נידון בחמורה שביניהם. ומאחר שבן שהרג את אביו במזיד נידון בחנק, הסבור רבי שמעון שאם הרגו בשוגג אינו גולה, שכן רק שגיגת סייף הריגה בשוגג כשעל זדונה היה נידון בסייף ניתנה לכפרה על ידי גלות, אבל שגיגת חנק הריגה בשוגג כשעל זדונה היה נידון בחנק, כגון בן שהרג את אביו בשוגג כשהיא עבירה חמורה יותר, לא מצינו שניתנה לכפרה על ידי גלות. וכשיטה זו סוברת הברייתא פותרת את הבן מגלות. ואילו לרבנן דאמרי חכמים שאומרים סייף חמור יותר מחנק, הרי שהורג אביו בשוגג כשגיגת סייף הוא, היא עבירה שעל זדונה היה נידון בסייף ולא בחנק הקל יותר. אף על פי שהוא חייב גם חנק על שחבל באביו, מכל מקום מאחר שסייף חמור יותר היה נידון על זדונו בסייף, ככל אדם אחר שהרג ולא בחנק. ושגיגת סייף, שאילו עסקן במזיד היה נידון בסייף, ניתנה לכפרה על ידי גלות, כשם שכל אדם אחר שהרג בשוגג גולה, אף שאילו היה עוסקן במזיד היה נידון בסייף, וכשיטה זו סוברת משנתנו המחייבת את הבן בגלות. רבה מיישב את הסתירה בין המשנה לברייתא בדרך אחרת. רבה אמר, הפסוק מכה נפש שהביאה הברייתא, הוראתו, פרט זה בא למעט לבן העושה חבורה באביו בשוגג ולא הרגו, שהוא אינו גולה. ואין הברייתא עוסקת כלל בבן שהרג את אביו, שכן משמע מהפסוק שאין חיוב גלות אלא על מכת נפש, דהיינו הריגה, אבל לא הכאה אחרת, אפילו שיש עליה חיוב מיתה, אם עשה במזיד. נמצא שלדעת רבה גם המשנה וגם הברייתא סוברות כדעת חכמים, שאם הרג הבן את אביו בשוגג, הוא אכן גולה, אלא שהברייתא עוסקת בבן שחבל באביו ולא הרגו, ולמקרה זה נצרח הפסוק, כפי שמבאר את הגמרא. סאל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, כיוון דה במזיד בר קטלה, ומאחר שאילו חבל הבן באביו במזיד היה חייב מיתה בשוגג נמי לגלי, אם כן גם אם חבל באביו בשוגג יהיה חייב גלות, דהיינו מאחר שדינו של החובל באביו במזיד שווה לדינו של ההורגו במזיד ששניהם במיתה, הייתי אומר שגם לעניין שוגג יהיה דינם שווה וגם החובל באביו בשוגג יהיה חייב גלות, כמה שמלן. לפיכך משמיעינו הפסוק שאין חיוב גלות אלא למכה נפש אביו בשוגג ולא למי שחבל בו. וכל זה לשיטת חכמים הסוברים שסייף חמור יותר מחנק. לפי שיטתם היה עולה על דעתנו לומר שאם גלות מחפרת על מי שהרג את אביו בשוגג שזדונו בסייף החמור, כל שכן שהיא מחפרת על החובב לבאביו שאין זדונו אלא בחנק. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה כל גולין על ידי ישראל שאם הרגו ישראל בשוגג. שואלת הגמרא כל גולין על ידי ישראל להטוי אימי, מה באה המשנה לרבות במילים הכל? אי אפשר לפרש המילה הכל באה לרבות גם אינם יהודים, שהרי פשוט הוא שאילו אינם גולים. עונה הגמרא להטוי, זה בא לרבות עבד כנעני וקוטי, שגם הם גולים אם הרגו ישראל בשוגג. עבד כנעני דינו במקצת כישראל, שהוא חייב בכל המצוות שבתורה שהאישה חייבת בהם, לפיכך גם הוא גולה אם הרג ישראל בשוגג. וקוטי, כאמור עם שהביאם סנחי רב מלך אשור מקוטה ומארצות נוספות כדי להושיבם בערי שומרון השוממים לאחר שיגלה מהם את עשרת השבטים, ומפחד האריות שהיו ממיתים בהם התגיירו, נחלקו התנאים הם גרי אמת, ודינם כישראל, או שהם גרי אריות שלא נתגיירו באמת, ודינם כנוכרים גמורים. המשנה והגמרה שלנו סוברות כדעה שאכן היו גרי אמת, ולפיכך דינם כישראלים גמורים. מביאה הגמרה ראיה מברייתא לדיוק הזה, תנינה ליד איתנו רבנן שנינו מהדיוק במשנתנו מה שלימדו חכמים בפירוש בברייתא. נאמר בברייתא עבד וקוטי גולה ולוקה על ידי ישראל מחמת מעשה שעשו לישראל. וישראל גולה ולוקה על ידי קוטי ועבד מחמת מעשה שעשו לקוטי או לעבד. דנה הגמרה בהוראת הברייתא ושואלת, בישלמה מובנת הוראת הברייתא שעבד וקוטי גולה על ידי ישראל וגם לוקה על ידם? שכן כוונתה לומר העבד או הקוטי גולה, היינו במקרה דקטלי שהרגו ישראל בשוגג. וזה שהעבד או הקוטי לוקה, היינו במקרה דלטיה שקיללו ישראל במזיד. כי המקלל את חברו בשם השם עובר בלא תעשה, כגון שאמר לו יקחה השם אלוקים. והעונש על האווירה הזו מלכות. אלא על ההוראה של הברייתא שישראל לוקה וגולה על ידי קוטי יש לדון. בשלמה מובנת הוראת הברייתא שישראל גולה על ידו היינו במקרה דקטלי שהרג ישראל את הקוטי בשוגג. וכן אם הרג עבד כנעני בשוגג, שמאחר שחייב על המיטה עם הרגו במזיד, לפיכך הוא גולה עם הרגו בשוגג. אלא לוקה המים מדוע? כלומר איזה מעשה עשה ישראל הקוטי שמחמתו חייב מלכות? וכי אפשר לומר שגם כאן מדובר דלטיה שקילל הישראל את הקוטי ומחמת זה לוקה? הרי זה לא ייתכן, שהרי אמרה התורה ונשיא בעמך לא תאור, נשיא בעמך לא תקלל, ומהלשון בעמך משמע שאין איסור זה נוהג, אלא בעושה מעשה עמך במי שמקיים תורה ומצוות כדרך עם ישראל, ומאחר שאין הקוטים עושים מעשה עמך, מדוע המקלל אותם לוקה? ואפילו לסוברים שקוטים גרי אמת הם מכל מקום, גם לפני שגילו את דמות היונה על הר גריזים, הם לא עשו מעשה עמך, שהרי לא האמינו במסורת של התורה שבעל פה, נמצא שהמקלל קוטי אינו אנוש מלכות. אלא אמר רבה חבר יעקב, מבאר את הגמרא באיזה אופן לוקע ישראל מחמת מעשה שעשה לקוטי, כגון שעיד בו הישראל בקוטי שעבר עבירה שעונשה מלכות והוא זם הישראל, ונעשה את זומם, ואת זומם נענש באותו עונש שרצה להביא על חברו על ידי עדותו, ולפיכך במקרה זה לוקע ישראל של זמם לחייב את הקוטי מלכות. מקשה הגמרא להסבר הזה, הרי אם אתה אומר שזו כוונת הברייתא שהעידה ישראל נגד הקוטי והוא זם, תצטרך לבאר דקוותי, כמו כן, מה שנאמר בברייתא לגבי העבד שלוקה על ידי ישראל, שגם בזה מדובר במקרה שהעיד בו העבד, שעבד עבירה שעונשה מלכות והוזם העבד, לאחר מכן. אבל זה הרי לא ייתכן שכן עבד בר עדות הוא, וכי עבד כשר הוא להעיד, עבד כנעני פסול לעדות. מחמת הקושייה הזו חוזרת בהגמרה ומבארת את תורת הברייתא שישראל לוקה על מעשה, שעשה לקוטי באופן אחר. אלא אמר רבה חברי דרבי ככה במאי עסקינן כאן במאה אנו עוסקים כגון שהיכהו הישראל הקוטי, הכאה שאין בה תשלומין של שווה פרוטה. ואמר רבי ימי, אמר רבי יוחנן, היכהו, אם היכה אדם את חברו הכאה שאין בה תשלומין של שווה פרוטה, הרי הוא לוקה. ולא מקישינן הכאה לכללה, ואין לנו מקישים, לא משווים דין מכה חברו לדין מקלל חברו. ולפיכך, אף שאין הישראל לוקה עם כלל קוטי מאחר שאינו עושה מעשה עמך, מכל מקום, הוא חייב מלכות עם היכהו. ממשיכה הגמרא בהמשך דברי המשנה. נאמר במשנה כל גולים על ידי ישראל וישראל גולה על ידיהם חוץ מעל ידי גר תושב. מבינה כעת הגמרא שכוונת המשנה למעט גר תושב לגמרי מדין גלות, שאינו גולה אם הרג ישראל וישראל אינו גולה אם הרג אותו. ולפיכך מקשה הגמרא סתירה בדברי המשנה. על מה למדנו מכאן? מזה שמייתה המשנה גר תושב לגמרי מדין גלות, שגר תושב עובד כוכבים הוא. דינו כעובד כוכבים לעניין גלות, שגם העובד כוכבים אינו גולה אם הרג בשוגג, וכמו כן אין הישראל גולה אם הרג אותו. אבל אם הסיפה, קרא את סוף המשנה, נאמר בה, גר תושב גולה על ידי גר תושב, אם הרג גר תושב אחר. מוכרח אם כן, שאין דינו כעובד כוכבים, שהרי עובד כוכבים אינו גולה כלל. וגר תושב ודאי אינו יהודי, כיוון שלא התגייר גיור גמור, אמנם מאחר שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, דינו כישראל לדברים מסוימים. ובהמשך אכן דורשת הגמרא מפסוק של עניין גלות, אכן דינו כישראל, ולמשנתנו משמע, לגמרא שלכאורה אין הדבר כך. מתרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, לא קשה, אין סתירה בדברי המשנה. כאן בסוף המשנה אמורה שגר תושב גולה, מדובר בגר תושב שהרג גר תושב אחר, כמפורש במשנה. ואילו כאן בבבא הקודמת של המשנה פותרת גר תושב מגלות, מדובר רק בגר תושב שהרג ישראל שאינו גולה, מכיוון שאין גלות יכולה לחפר עליו. אבל אם הרג ישראל גר תושב בשוגג, הישראל אכן גולה, שלא כפי שסברה הגמרא תחילה, שגם במקרה זה פותרת המשנה מגלות. נמצא אם כן שגם דיני גלות שייכים בעצם בגר תושב, ואין מכאן סתירה לסוף המשנה מחייבת גלות לגר תושב שהרג גר תושב אחר, שלעניין גלות אין דינו כעובד כוכבים. מביאה הגמרא גרסה אחרת לדיון הקודם שבה נאמרה תשובת רב כהנא ליישב סתירה אחרת. איקא דרמי קראיה הדדי, יש הסוברים שמתחילה יקשו סתירה בין הפסוקים זה על זה. בפסוק אחד כתיב בספר במדבר פרק למדה, פסוק ט"ו, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט. למדנו מכאן שגם גר תושב גולה לעיר מקלט. וכתיב בספר במדבר פרק למדה פסוק י"ב, והיו לכם הערים למקלט, משמע שלא ניתנו ערי המקלט אלא לכם לישראל ולא לגרים. גר תושב שהרג אינו גולה, נמצא שפסוק זה ממעט גר תושב מגלות. תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, לא קשה, אין סתירה בין הפסוקים. כאן בפסוק הממעט גר תושב מדובר בגר תושב שהרג ישראל, שאין בכוחה של הגלות לחפר עליו, ואילו כאן בפסוק המחייבו גלות מדובר בגר תושב שהרג גר תושב אחר. מקשה הגמרא סתירה נוספת על הבבא האחרונה של משנתנו האומרת שגר תושב שהרג גר תושב אחר גולה. ורמיני, אשאל אותך סתירה על ההוראה הזו מברייתא, שמסיקה מתוך ההלכה שבן נוח שעבר על אחת משבע מצוות בני נוח חייב מיתה, אף שלא יתרו בו תחילה. ובברייתא נאמר הדין הבא, לפיכך גר תושב ועובד כוכבים שהרגו אפילו בשוגג נהרגין, שהרי כל תכליתה של התראה זה להבחין בין שוגג למזיד, שלא נעניש אדם שחטא בשוגג גון שלא ידע שהדבר הזה אסור. אם כן נמצא שמזה שאין בן נוח צריך התראה מוכח שהוא נענש אפילו היה שוגג. לפיכך מורה הברייתא שבן נוח, דהיינו עובד כוכבים או גר תושב, נהרג אפילו אם הוא הרג בשוגג. נדייק את הגמרא, קטני גר דום ידע עובד כוכבים. הברייתא הזכירה כאן גר תושב ועובד כוכבים ביחד כדי ללמדנו שדינם שווה. ונלמד אם כן מה כשם שלגבי עובד כוכבים לא שנה דקטל בר מיני ולא שנה דקטל דלאב בר מיני, אין הבדל בין אם הרג העובד כוכבים את מינו, דהיינו עובד כוכבים אחר, לבין אם הרג אחר שאינו מינו, דהיינו ישראל, הדין הוא שהוא נהרג בכל מקרה. אף בגר תושב צריך להיות הדין שלא שנה דקטל בר מיני ולא שנה קטל דלאב בר מיני, שלא יהיה הבדל בין ההורג את מינו, דהיינו גר תושב אחר, לבין ההורג שאינו מינו, דהיינו ישראל, שבשני המקרים הגר תושב נהרג. אבל אם הוא הרג עובד כוכבים הוא אינו נהרג. נמצא אם כן שיש סתירה מברית הזו למשנה המורה שגר תושב שהרג גר תושב אחר בשוגג אינו נהרג אלא גולה. מיישבת הגמרא את הסתירה ואומרת, אמר רב חיסדא, לא קשה, שאין סתירה בין הדברים. כאן במשנתנו שמורה שגר תושב שהרג גר תושב אחר גולה, מדובר שהרגו בדרך ירידה, ואילו כאן בברייתא שמשמע ממנה שגר תושב שהרג את חברו נהרג באופן זה, מדובר שהרגו בדרך עלייה, דהיינו אם הרג הגר תושב את חברו בדרך ירידה, די ישראל גאלי שישראל שהרג באופן כזה גולה, איונה מסגילה בגלות, גם לא לגר תושב שהרג בשגגה, די בגלות כדי לחפר עליו. אבל אם הרגו בדרך עלייה, שהדין הוא שישראל פטור מגלות, הוא הגר תושב נהרג. בקשה על זה הגמרא, אמר לי רב על רב חיסדא, ולאו קל וחומר הוא, וכי אין הדבר מסתבר להפך על פי לימוד בדרך של קל וחומר כדי להלן. ומה אם מצאנו לגבי דרך ירידה די ישראל גלי שישראל גולה אם הרג בדרך הזו, איונה מסגילי בגלות, גם לא לגר תושב די בעונש גלות ואינו נהרג, שאין דינו חמור יותר מישראל. אם כן במקרה שהרג בדרך עלייה די ישראל פטור אפילו מגלות מאחר שנחשב כאנוס, האם ייתכן שאיהו הגר תושב נהרג? לכן מציע הרב הפירוש אחר לברייתא. אלא אמר רבא, ברייתא שממנה משמע שגר תושב שהרג גר תושב בשוגג נהרג, מדברת באומר מותר, שהרג הגר תושב את חברו בכוונה, אלא שלא היה מזיד בדבר לפי שסבר שמותר להרוג, ומכל מקום חייב מיתה. אבל אם הרג בדרך עלייה, אינו חייב מיתה לפי שהוא קרוב לאונס, ולפיכך גם אינו גולה. ובכל מקרה אחר של הריגה שבו ישראל גולה, גם גר תושב שהרג גר תושב גולה. אמר לאבאי לרבא, אם אומר מותר הוא, שלא ידע שאסור להרוג, אם כן אנוסו ומדוע נהרג? אמר להשיב לו רבא, שאני אומר אני סובר שהאומר מותר קרוב למזידו, לפי שהיה לו ללמוד שאסור לעשות כן, ועל כן אינו גולה אלא נהרג. מבארת עכשיו הגמרא שרב חיסדא ורבא שנחלקו כאן כיצד לבאר את הברייתא, הולכים לשיטתם, ואז דו לטעמיו, רבה ורב חיסדא שנחלקו עם להעמיד את הברייתא המחייבת מיתה לגר תושב שהרג את חברו באורג בדרך עלייה או באומר מותר, סוברים כל אחד כשיטתו. שכן מצינו שנחלקו במקום אחר, האם האומר מותר קרוב למיזידו או שאנוסו. דאיתמר, שכך נאמרה מחלוקת בבית המדרש לגבי גר תושב שראה דמות מרחוק, וכסבור היה שבהמה היא והרגה, ונמצא שהוא אדם, וכוונת הברייתא שנמצא שהרוג אדם, היינו לאדם גר תושב, כמו שממשיכה הברייתא לקמן ואומרת כנעני ונמצא גר תושב, כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, כסבור, או שראה דמות אדם, וכסבור היה שכנעני הוא והרגו, ונמצא שהוא גר תושב, רבה אומר חייב האורג מיתה. ומכאן יש להוכיח שמדובר כאן בגר תושב שהרק המבואר לאל, כי אם מדובר בישראל, הרי אינו מתחייב בהריגת גר תושב, ועוד, שישראל אינו מתחייב מיתה על הריגה בשוגג אל הגלות, ואם כן צריך לפרש שמה שאמר רבה חייב, היינו שחייב גלות, וזה לא ייתכן שהרי יתבהר לאל בדף זין עמוד ב' בברייתא, שנתמעט האומר מותר מדין גלות, וכאן הגמרא מדמה את הדין הזה לאומר מותר, לכן בהכרח צריך לומר שההורג הוא גר תושב, וחייב, הכוונה, חייב מיתה, כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, כסבור. אם כן, נאמרה מחלוקת בבית המדרש לגבי גר תושב שראה דמות מרחוק וכסבור היה שבהמה היא והרגה ונמצא שהוא אדם, או שראה דמות אדם וכסבור היה שכנעני הוא והרגו ונמצא שהוא גר תושב, רבה אומר חייב ההורג מיתה, לפי שאדם האומר שמותר להרוג קרוב למיזידו, שכן היה לו ללמוד שאסור לעשות זאת. ואף זה שסבור היה שהיא בהמה ונמצא אדם, יש לדמותו לאומר מותר, שכן היה לו לעיין מתחילה היטב. רב חיסדא אומר פטור ההורג ממיתה, מאחר שהאומר מותר אנוסו. ואף אדם זה שסבור היה שהורג בהמה אנוסו בהריגתו זו, אם כן מבואר בזה שנחלקו רבה ורב חיסדא בדין האומר מותר, האם מואנוס או קרוב למיזיד. ונמצא שנחלקו כאן לשיטתם. רבה הסובר שאומר מותר קרוב למיזיד הוא פירש את דברי הברייתא המחייבת מיתה לגר תושב שהרג גר תושב באופן שהיה אומר מותר. אילו רב חיסדא הסובר שאומר מותר אנוסו לא יכול היה לפרש כן, אלא הוא צריך להעמיד את הברייתא בדרך עלייה. נמצא שהם נחלקו בשני עניינים. האחד לעניין אורג בדרך עלייה אם קרוב הוא לאונס או למיזיד, והשני לעניין אומר מותר. ולרבה דרך עלייה קרוב לאונס והאומר מותר קרוב למיזיד, ולפיכך הוא מעמיד את הברייתא המחייבת מיתה לגר תושב שהרג גר תושב באופן שהיה אומר מותר ולא בדרך עלייה. אילו רב חיסדא סובר להפך, שהאומר מותר קרוב לאונס והאורג בדרך עלייה קרוב למיזיד, ולכן הוא מעמיד את דברי הברייתא באורג בדרך עלייה ולא באומר מותר. כך מסביר את הדברים הריטב"א. מקשה עכשיו הגמרא על שיטת רב חיסדא. הייתי והקשה רבה לרב חיסדא, נאמר בפסוק בספר בראשית פרק ח' פסוק ג', אומר הקדוש ברוך הוא לאבימלך לאחר שלקח את שרה, אינך מת על האישה אשר לקחת. מה אליו? האם אין כוונת המקרא שחייב ומיתה בידי אדם בדיני בני נוח, על שלקח אשת איש, על אף שאומר מותר היה, שהרי סבור היה שאחות אברהמי? אם כן יש ללמוד מכאן שאומר מותר קרוב למיזידו, ושלא כדברי רב חיסדא הסובר שאנוסו. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכוונה שחייב מיתה בבית דין, אלא נתחייב מיתה בידי שמיים. די כנעמי, גם יש לדייק כך מדברי הכתוב, דכתיב שאמר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתולי. ויש לדייק מהמילה לי שאין החטא אלא כלפי שמיים, אבל אינו חייב על כך בדיני אדם. ולכאורה יש לתמוע, מאחר ורב הסובר שהאומר מותר אנוסו, ועל כן פטור היה אבי מלך בדיני אדם, אם כן מה מקום יש לחייבו בדיני שמיים? הרי הדין הוא שהאנוס פטור גם בדיני שמיים. תרץ הריטב"א בשני אופנים. א', לעניין זה חלוק דין בני ישראל מדין בני נוח, שבבני ישראל האנוס פטור גם מדין שמיים, אבל בבני נוח אינו נפטר אלא מדין אדם. תירוץ נוסף, כאן יודע היה הקדוש ברוך הוא באבימלך שקרוב למיזידו, יותר מסתם אומר מותר. ולכן אמר לו שחייב הוא על כל פנים בדיני שמיים. מקשה עכשיו הגמרא על הדיוק הזה ושואלת, ולטעמך, לשיטתך, כיצד ניתן לפרש את דברי הפסוק בספר בראשית פרק למתת פסוק ת' שאמר יוסף לאשת פוטיפר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? האם גם שם יש לפרש שהחטא יהיה רק לאלוקים ולא לאדם? הרי ודאי היה מתחייב גם בדיני אדם, מאחר שיודע היה שיהי שתיש. אלא בהכרח צריך לומר שאף שנקט בלשון וחטאתי אל אלוקים, מכל מקום דינו היה מסור לאדם. אך הנמי, גם כאן לעניין אבי מלך, אף שנקט הכתוב בלשון מחתו לי, מכל מקום היה דינו מסור לאדם. ונמצא שאין להוכיח מלשון הכתוב שפטור היה מדיני אדם, אבל מאידך גם אין להוכיח שחייב היה. ולכן אין להקשות מכאן על אחד מן הצדדים. מקשה עכשיו הגמרא על שיטת רבא. אי טיבי הבאי לרבא נאמר במקרא בספר בראשית פרק חף פסוק ד' שאמר אבי מלך לקדוש ברוך הוא, הגוי גם צדיק תהרוג? דהיינו שאבי מלך טען שהוא צדיק בדבר הזה, לפי שלא ידע שיהיה אשת איש. ונראים הדברים שהודה לו הקדוש ברוך הוא על טענתו זו. ואם כן בהכרח צריך לומר שהאומר מותר, אנוסו, ולא כדברי רבא שאומר שהאומר מותר קרוב למזידו. דוחה הגמרא ואומרת, אתם כדקמאדרי אילויי, שם הישיב לו הקדוש ברוך הוא על טענותיו ולא הודה לדבריו כלל. אלא כך אמר לו, ואתה אשב אשת האיש כי נביאו. ולכאורה יש לתמוע מדוע תלה כתוב את חובת השבת האישה בכך שאברהם נביאו. אשת נביאו דתהדר, האם רק אשת נביא צריך להשיב דלב נביא לא תהדר? אישה שאינה אשת נביא אין חייבים להשיבה? אלא יש לפרש בזה כדאמר, כמו שאמר רב שמואל בר נחמני. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, אחי כאמר לי, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאבי מלך. ואתה אשב את אשת האיש מכל מקום, בכל אופן. כלומר, אף אם לא היה נביא, עליך להשיב את אשתו. ודכאמרת, מה שאתה אבי מלך אמרת, הגוי גם צדיק תהרוג, הלא הוא אמר לי, אחותי, התשובה על כך היא, שאינך צדיק בדבר הזה, ולא אברהם יטעה אותך בזה, אלא אברהם נביא הוא, חכם הוא, וממך למד, מדבריך הוא למד, שיש לומר, אחותי, שהרי מנהג העולם הוא שאחסנה, יורח שבא לעיר, על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, כלומר שואלים אותו האם חפצו לאכול או לשתות, כלום שואלים אותו אשתך זו, אחותך זו, וכי שואלים אותו האם זו אשתך או אחותך, ומאחר ששאלת אותו על כך, הבין אברהם שאם יאמר שאשתו היא, יש חשש שיהרגו כדי לתלה, ולפיכך הוא צריך לומר שאחותו היא, ונמצא שאתה גרמת את כל זאת, ואינך צדיק בדבר. מסיקה הגמרא מכאן יש ללמוד שבנוח נהרג על שהיה לו ללמוד מידת דרך ארץ ולא למד. ומסביר הבאר בשדה, בתורה לא נכתב בפירוש אבי מלך שאלו על כך, אבל ממה שנאמר, הלא הוא אמר לי אחותי, מוכח שאברהם אמר כן לאבי מלך, ולא שאבי מלך שמע את אברהם אומר כן לשרה. ובוודאי אברהם לא היה אומר כן, לולי שאבי מלך שאלו על כך. שואל הרתבה שתי קושיות. א', מה שמע אם כן מדברי הגמרא שלא נתחייב אבי מלך על עצם הדבר שנטלה לשרה, כי אומר מותר היה בדבר. הוא התחייב רק על כך שלא התנהג במידת דרך ארץ, ושאל מיד את אברהם האם אשתו היא או אחותו. ולפי זה יש להוכיח מדברי הגמרא שאומר מותר אנוסו, ולא כדברי רבא הסובר שקרוב למזידו. וקושייה נוספת ששואל הריטב"א, מה הטענה היא זו שהיה לו ללמוד מידת דרך ארץ? היכן מצינו שנצטוו בני נוח ללמוד דרך ארץ? הרי לא מצינו דעה כזו במסכת סנהדרין בפרק 4 מיתות, שדנה שם בהרחבה בכל חיוביהם של בני נוח. ולכן מפרש הריטב"א את דברי הגמרא באופן אחר. אכן חיובו של אבי מלך היה משום שאומר מותר קרוב למזידו, כמו שאמר רבא. אלא שעדיין צריך לומר שהיה לו ללמוד מידת דרך ארץ, שאם לא כן היה מן הדין לפוטרו. למרות שכל אומר מותר חייב, אבל עשה על פי דבריו של נביא, שהרי כך אמר לו אברהם בעצמו. אלא מכיוון שאברהם לא אמר כן, אלא משום שראה שאין בו מידת דרך ארץ, ממילא אין לאבי מלך שום טענה והתנצלות בכך, שהוא הרי זה שגרם להטעות את עצמו. וממילא חוזר בזה הדין הרגיל שכל האומר מותר קרוב למזידו וחייב. ולכן מסיימת הגמרא ואומרת, מכאן לבן נוח שנהרג על שהיה לו ללמוד ולא למד, היינו שאם עבר על אחד משבע מצוות מחמת שהיה אומר מותר, הרי זה נהרג, לפי שהיה לו ללמוד ולא למד. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף ת' עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בדיני הסומה והסונה שהרגו בשגגה. וכך אומרת המשנה, הסומה, עיוור, שהרג בשגגה אינו גולה לעיר מקלט, אילו הם דברי רבי יהודה. ואילו רבי מאיר אומר, גולה. וסברות המחלוקת, שלדברי רבי יהודה יש לדון את הסומה כאנוס, שהרי לא יכול היה לראות, אילו לדברי רבי מאיר, אין זה אונס גמור, לפי שהיה לו לחקור ולשאול, ולפי כך, הרי זה גולה. כך מסביר המאירי. ממשיכה המשנה ואומרת, הסונה אדם הסונה לחברו, והרגו בשגגה, כלומר כך הוא טוען שהריגה זו בשגגה הייתה, אינו גולה לעיר מקלט. כלומר, אבונו גדול ואין מתכפר לו בגלות. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. אילו רבי יוסי אומר, השונא שהרג נהרג על כך בבית דין, מפני שהוא כמועד. הרי הוא כאדם שיתרו בו שלא להרוג והרג, שוודאי יש לתלות שבמזיד הרג לפי ששונא הוא לו. רבי שמעון אומר, יש אופנים שהשונא שהרג בשגגה גולה לעיר מקלט. ויש אופנים שהשונא שהרג בשגגה אינו גולה. וגם אינו נהרג. זה הכלל מסכם את המשנה. כל אופן של הריגה שהוא יכול, דהיינו שיכולים לומר עליה שלדעת הוא הרג, אינו גולה לפי שחשודו על כך שהרגו לדעת. וכל שוודאי שלא לדעת הרג, הרי זה גולה. משמע מדברי רשי שתנא קמא סובר שאף באופן שוודאי הרג שלא לדעת אינו גולה. אילו רבי יוסי הסובר שהשונא נהרג אינו עוסק באופן זה, אלא רק באופן שיש לומר שהרג לדעת. אלא מאחר ונקט תנא קמא בפשיטות שהשונא אינו גולה, בא רבי יוסי לחלוק ולומר שישנו אופן שהשונא אפילו נהרג, וכגון שיש לומר שהרג לדעת. אילו רבי שמעון בא אף הוא לחלוק על דברי תנא קמא ולומר שישנו אופן שהשונא גולה, וכגון כשברור הדבר שהרג שלא לדעת. כך מסביר הערוך לנר. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף ת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי סומה, והדברים מצויים במסכת בבא קמא דף פ"ו עמוד ב', ובמסכת נדרים דף פז עמוד ב'. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב בספר במדבר פרק ל"ה פסוק כ"ג, שעוסק בדין ההורג בשגגה, שיקהו ההורג לנהרג בלא ראות, בלא שראהו מתחילה. יש ללמוד מדברי הכתוב פרט לסומה, למעט את הסומה שאינו גולה, כי משמע מן המילים הללו שרק כאן לא ראה ההורג את הנהרג, אבל בדרך כלל יכולו לראות, ולכן יש למעט מכך את הסומה שאינו רואה לעולם. אילו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר שיש ללמוד מן המילים בלא ראות לרבות את הסומה, שאף ההורג בשגגה בלא לראות גולה. כלומר, שחייב הכתוב גלות לכל ההורג בלא לראות, בין אם היה זה משום חיסרון בראיית הלב, דיינו שלא התכוון ולא התבונן כראוי, ובין אם היה זה משום חיסרון ראיית העיניים, דהיינו שהוא סומה. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי יהודה הסובר שיש לדרוש מן המקרא למעט את הסומה, ואינו מפרש כרבי מאיר שמקרא זה בא לרבות את הסומה? וטעם הדבר שהקשתה הגמרא על רבי יהודה ולא על רבי מאיר, כי מסתברים יותר דבריו של רבי מאיר, שיש ללמוד מן התיבות בלא ראות לרבות את הסומה, שאף הוא אינו רואה. משיבה הגמרא דכתיב, נאמר בתורה לעניין עונש גלות בספר דברים פרק י"ט פסוק ה', ואשר יבוא את רעהו ויער לחטוב עצים. משמע מדברי הכתוב שהוא עוסק בכל אדם שבא ליער, ואפילו אם הוא סומה. והיינו שאף הוא אם הרג בשגגה גולה. ומכיוון שמקרא זה בא לרבות את הסומה, בהכרח צריך לומר שלאחר מכן אתה בא המקרא בלא ראות, מעתי מעט את הסומה שאינו גולה. שבה הגמרא ושואלת, ורבי מאיר כיצד הוא סובר שיש ללמוד מן המקרא בלא ראות לרבות את הסומה? הלא כבר נתרבה מדברי הכתוב אשר יבוא את רעהו ויער. משיבה הגמרא שרבי מאיר אף הוא מודה שמן המילים בלא ראות יש ללמוד למעט את הסומה שאינו גולה. אלא שמאחר ונאמר מקודם לכן, ואשר יקה את רעהו בבלי דעת, ויש ללמוד מן המילים בבלי דעת למעט את הסומה שאינו גולה, כלומר, שלא נאמר דין גלות אלא באדם הראוי לידיעה שיכולו לראות בעיניו ולידע שיש אדם בסמוך לו. אלא שבאותה שעה הרג בבלי דעת, ועל כן יש למעט מכך את הסומה שאינו ראוי לידיעה לעולם. נמצא דעה ומיעוט אחר מיעוט, וכלל הוא בידינו שאין מיעוט בא אחר מיעוט, אלא כדי לרבות. ולכן סובר רבי מאיר שיש לרבות את הסומה הורג בשגגה שגולה לעיר מקלט. שבה הגמרא ושואלת, ורבי יהודה הסובר שיש למעט את הסומה, מדוע אינו סובר כרבי מאיר שיש בזה מיעוט אחר מיעוט שבא לרבות? משיבה הגמרא, רבי יהודה סובר שהמילים בבלי דעת אינם באות למעט את הסומה, אלא פרט למתכוון ודעתה. הן באות למעט את המתכוון להרוג בהמה והרג אדם, כפי שנתבהר בדברי הגמרא לעיל בדף זין עמוד ב'. וכן, במתכוון להרוג כותי והרג ישראל, או מתכוון להרוג נפל והרג בן קיימא, כמבואר שם. ונמצא שאין כאן אלא מיעוט אחד לעניין סומה, ועל כן הוא אינו גולה לעיר מקלט. ורבי מאיר סובר שיש ללמוד למעט את המתכוון להרוג בהמה והרג אדם, מן המילה בשגגה ולא מן המילים בבלי דעת. ואף שלומדים מהמילה בשגגה למעט את האומר מותר שאינו גולה, כמו שנתבהר בגמרא לעיל בדף זין עמוד ב', בכל מקום ניתן ללמוד מהמילה הזו גם לעניין המתכוון להרוג בהמה והרג אדם. ואומנם הברייתא לעיל הממעטת את המתכוון להרוג בהמה מן המילים בבלי דעת, זה כשיטת רבי יהודה כאן, ולא כרבי מאיר. כך תוספות בדיבור המתחיל ורבי יהודה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, השונא נהרג מפני שהוא כמועד. שואלת הגמרא, ולא עתרו בי, והרי לא עתרו בו, ואם כן, אף אם במזיד הרג, אי אפשר להורגו בבית דין. משיבה הגמרא, מתניתין, משנתנו רבי יוסי בר יהודאי. רבי יוסי הנזכר במשנה זה רבי יוסי בר יהודה הסובר שאין צריך התראה באופן כזה. כלומר, זה לא התנה רבי יוסי בן חלפתא המוזכר בכל המשניות רק בשם רבי יוסי, אלא רבי יוסי המוזכר אצלנו במשנה זה רבי יוסי בר יהודה. לתניה כך שנינו בברייתא, רבי יוסי בר יהודה אומר חבר, תלמיד חכם, אינו צריך התראה לפי שלא ניתנה התראה אלא כדי להבחין בין שוגג למזיד. כלומר, שלא יוכל החוטא לומר לו ידעתי שאסור לעשות כן. ולפיכך אין צריך להתרות בתלמיד חכם שבוודאי יודע שאסור לעשות זאת, וממילא יש לומר כן אף לעניין השונא שאין צריך להתרות בו קודם שהורג, לפי שוודאי הדבר שעושה זאת במזיד ולא בשוגג. וצריך לומר שמדובר כאן בשונא שהוא תלמיד חכם, שאם לא כן, אף שיש לומר שהרג במזיד, עדיין יש לחשוש שמה לא ידע שאסור להרוג. וכמו כן, אף של רבי יוסי חבר אינו צריך התראה, מכל מקום צריך להודיעו שהנהרג הוא ישראל, אם אין הדבר מפורסם, שאם לא כן, יש לחשוש שמה היה סבור שהוא גוי. כך מסביר הריטב"א. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, יש שונא גולה ויש שונא שאינו גולה. זה הכלל. כל שהוא יכול לומר לדעת הרג אינו גולה. שלא לדעת הרג, הרי זה גולה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת באיזה אופן שונא גולה. תניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא כיצד באיזה אופן אמר רבי שמעון שיש שונא הגולה לעיר מקלט, לפי שוודאי הרג שלא לדעת, ויש שונא שאינו גולה, לפי שיש לחשוש שהרג במזיד. מבארת הברייתא, נפסק גולה, נשמת אינו גולה. כלומר, אם אדם זה היה משלשל חבית מן הגג למטה ונחתך החבל ונפלה החבית על שונאו והרגתו, באופן כזה הרי הוא גולה לעיר מקלט לפי שניכר הדבר שעשה חן בשגגה, שהרי לא יכול היה לידע שיפסק החבל. אמנם אם נשמת החבל כולו מידו ונפלה החבית על שונאו והרגתו, באופן כזה אינו גולה לעיר מקלט לפי שיש לחשוש שמחמת צינתו ישמיט החבל מידו בכוונה כדי להפיל החבית על שונאו ולהורגו. מקשה על כך הגמרא סתירה מברייתא אחרת. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא רבי שמעון אומר לעולם אינו גולה, לא האוהב ולא השונא עד שישמט מחצלו. מחצלו הכוונה מעגילה, כלי שתחים בו את הגג בטיט מידו. דהיינו שהאופן היחיד שיש חיוב גלות כשנשמט הדבר כולו מידו ולא כשנפסק החבל. אם כן, קשיא נפסק הנפסק, קשיא נשמט הנשמט. יש להקשות סתירה בין הברייתות לעניין שני הדברים, שבברייתא הראשונה מבואר שנפסק גולה ונשמט אינו גולה, ואילו בברייתא השנייה מבואר שרק נשמט גולה ולא נפסק. מתרץ את הגמרא שיש ליישב כל אחד מן העניינים בפני עצמו. נשמט הנשמט לא קשיא, הסתירה בין הברייתות לעניין נשמט אינה קשה, לפי שכל אחת מן הברייתות עוסקת באופן שונה. באוהב, הברייתא השנייה עוסקת באוהב ההורג בשגגה, ולפיכך הוא גולה עם נשמת החבל מידו שרן לחשוד בו שיעשה זאת בכוונה, והברייתא הראשונה עוסקת בשונא ההורג, ולפיכך אינו גולה עם נשמת החבל בידו לפי שיש לחשוש שעשה כן מדעת. נפסק הנפסק לא קשיא, הסתירה בין הברייתות לעניין נפסק גם לא, גם היא לא קשה, לפי שכל אחת מן הברייתות סוברת כטענה אחר. הרבי, הברייתא השנייה שמבואר בה שנפסק אינו גולה, סוברת כשיטת רבי במשנה לאל בדף זין עמוד ב', שאם נשל הברזל מעיצו ונותרה הקט בידו, אין בזה דין גלות. ועל כן, אף בנפסק החבל ונותר חציו בידו, אינו גולה עד שישמט כולו מידו. ונמצא, שלדברי רבי, אליבא דרבי שמעון, לעולם אין השונא גולה, שהרי בנשמת אינו גולה, לפי שיש לחשוש שעשה כן לדעת, ואילו בנפסק אפילו אוהב, אינו גולה. ואילו הברייתא הראשונה אומרת שנפסק גולה, סוברת כשיטת רבנן שם, המחייבים גלות בנשמת הברזל מעיצו. וכן הוא הדין, בנפסק החבל. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף ת' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מבארת את דינן של ערי המקלט ואת דינו של ההורג הגולה עליהן. שואלת המשנה לאיכן גולין האורגים בשגגה. משיבה המשנה לערי מקלט, לשלוש ערים שבעבר הירדן ולשלוש ערים שבארץ כנען, שנאמר בספר במדבר פרק למד ה' פסוק י"ד, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. ואין כוונת המשנה להשמיענו דין ערי מקלט המפורש בתורה, אלא כוונת המשנה ללמדך שגם יושבי ארץ ישראל רשאים לגלות לערי המקלט שבעבר הירדן, וכן יושבי עבר הירדן רשאים לגלות לערים שבארץ ישראל. כך מסביר הקוס הישועות. אומרת המשנה, עד שלא נבחרו והובדלו על ידי יהושע שלוש ערי המקלט שבארץ ישראל, דהיינו לאחר 14 שנים שכבשו וחילקו את הארץ, לא היו שלוש ערי המקלט שבעבר הירדן קולטות את ההורגים בשגגה, למרות שיפרישם כבר משה. משום שנאמר בספר במדבר פרק למדי פסוק י"ג, שש ערי מקלט תהיינה לכם. ובמקרא הזה הקיש הכתוב, השווה הכתוב לכל ערי המקלט זו לזו, כדי ללמד שאין אחת מהן קולטת עד השעה שיהיו ששתן, כל ששת הערים, קולטות כאחת ביחד. ומכוונות להם הדרכים מזו לזו. אומרת המשנה, בית דין היו מכינים דרכים מכוונות ומיושרות מכל ערי הארץ לערי המקלט. ואף היו רושמים על כל פרשת דרכים את הדרך לעיר המקלט, כדי שלא יטעה הרוצח בדרך, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק ג', תכין לך הדרך ושילשת. יש ללמוד מן המקרא הזה שצריך להכין את הדרכים לערי המקלט. וכך כותב המאירי, בית דין היו חייבים לכוון את הדרכים לערי מקלט, רצה לומר לתקנם ולהרחיבם ולהסיר מהם מכשולות, ולתקן בנערות שלהם גשרים וכיוצא באילו שלא לעכב את הבורחים, שנאמר תכין לך הדרך. ופרשו בגמרא לקמן בדף יוד עמוד ב', שכל מקום שהיה שם פרשת דרכים היו רושמים על דרך אותה עיר מקלט מקלט, כדי שיקיר הרוצח ויפנה לשם. והוא שאמרו בתהילים חפהי, טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך. והוסיף המאירי שבמקום אחר נתבהר, במסכת בבא בתרא דף קוף עמוד ב', שרוחב הדרך המוליכה לעיר מקלט הייתה בשיעור של 32 אמה, בעוד שסתם דרך הרבים אינה אלא 16 אמה. וכן היו שלוחי בית דין יוצאים בכל שנה בתדוו באדר כדי לתקן את הדרכים לערי המקלט מפני המכשולות שהיו מתחדשים בהם. ממשיכה המשנה ואומרת המשנה השנייה בדפתית עמוד ב', ומוסרים בית דין להם להורגים בשגגה שני תלמידי חכמים שילבום לעיר מקלט, שמה יארגנו גואל אדם בדרך, וידברו התלמידי חכמים אילה ולגואל אדם וישכנעו אותו שלא להרוג את הרוצח, מאחר שבשגגה בא מעשה זה לידו. רבי מאיר אומר, הוא הרוצח מדבר על ידי עצמו, מדבר בעצמו אל גואל אדם ומבקש ממנו שלא יארגנו, שנאמר וזה דבר הרוצח. יש ללמוד מן המקרא שהרוצח עצמו מדבר. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שנחלקו רבי מאיר וחכמים, האם צריכים התלמידי חכמים לדבר בשביל הרוצח או לא. לדעת חכמים צריכים לדבר עבורו, ואילו לדעת רבי מאיר אין מוטל עליהם הדבר, אלא הוא ידבר על ידי עצמו. אומרת המשנה, רבי יוסי בר יהודה אומר, בתחילת עניינם של הרוצחים, קודם שנידונים בבית דין, אחד ההורג בשוגג ואחד ההורג במזיד, מקדימים הם לברוח לערי מקלט, ובית דין שולחין ומביאין אותו את הרוצח משם, ומבררים כיצד היה המעשה. מי שנתחייב מיטה בבית דין על שהרג במזיד ובהתראה, הרגוהו. מי שלא נתחייב מיטה אלא יצא זכאי בדינו, פטרו, שלחו לשלום. ומי שנתחייב גלות על שהרג בשגגה, מחזירים אותו למקומו לעיר המקלט, שנאמר והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. כותב התוספות, יום טוב, אף על פי שמצינו כמה פעמים שרבי מביא במשנה תנאים כלשון מחלוקת, רבי פלוני אומר, למרות שהוא לא חולק בדבר, מכל מקום ייתכן כאן שהתכוון רבי לרמוז שהוא עצמו חולק על הדין הזה, כמבואר בברייתא המובאת בדברי הגמרא לקמן בדף י' עמוד ב', שרבי סובר שאין למזידים לגלות לעיר מקלט, אלא שהם גולים מעצמם לפי שסבורים בטעות שהיא קולטת גם את המזידים. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף ט' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין ששת ערי המקלט. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מופיעה בתוספתא, שלוש ערים, שלוש ערי מקלט, הבדיל משה בעבר הירדן, וכנגדן הבדיל יהושע שלוש ערי מקלט בארץ כנען, ומכוונות היו שלוש הערים שהבדיל יהושע כנגד שלוש הערים שהבדיל משה, כמין שתי שורות שבכרם, שהן עומדות זו כנגד זו. העיר חברון שביהודה מכוונת כנגד העיר בצר שבמדבר. טעם הדבר שהייתה העיר חברון שבנחלת יהודה מכוונת כנגד העיר בצר שבנחלת שבט ראובן, לפי שיהודה הוא זה שגרם לראובן להיות נמנה בכלל השבטים, כמו שאמרו חכמים לקמן בדף י' עמוד ב', מי גרם לראובן שיודע? יהודה. כך מסביר הבן יהוידע. ממשיכה הברייתא ומפרטת, העיר שכם שבער אפרים מכוונת כנגד העיר רמות שבגלעד, והעיר קדש שבער נפתלי מכוונת כנגד העיר גולן שבבשן. ומדברי הכתוב בספר דברים פרק י' פסוק ג', ושילשת את גבול ארצך, יש ללמוד שצריך שיהיו כל הערים משולשים, כלומר שיהיה מרחק שווה בין שלושתן, דהיינו שיהיה המרחק מגבול דרום של ארץ ישראל ועד לחברון כמו המרחק שמחברון לשכם, והמרחק שמחברון לשכם יהיה כמו המרחק שמשכם לקדש, והמרחק שמשכם לקדש יהיה כמו המרחק שמקדש לגבול צפון של ארץ ישראל. כלומר שמחלקים את רוחבה של ארץ ישראל לארבעה חלקים, ולאחר כל רבע מניחים עיר מקלט, כמבואר בדברי הגמרא בהמשך. מקשה עכשיו הגמרא על אופן חלוקת ערי המקלט בין ארץ ישראל לעבר הירדן. בעבר הירדן תלת, בארץ ישראל תלת, בעבר הירדן שלוש ערי מקלט, ובארץ ישראל גם שלוש ערי מקלט. כיצד ייתכן הדבר? הרי בעבר הירדן התיישבו רק 2.5 שבטים, ואילו בארץ ישראל התיישבו 10 ומחצה. ומדוע הוסקקו להניח בעבר הירדן שלוש ערי מקלט כמו בארץ ישראל. ועל קושיית הגמרא הזו, הרמב"ן בפירושו על התורה תמה, שהרי מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף י' עמוד א', שכל 42 ערי הלוויים היו קולטות את הרוצחים בשגגה, והערים האלו היו 36 מהם בארץ ישראל, ורק 6 היו בעבר הירדן. נמצא שיש כאן כן חלוקה שווה ופרופורציונלית. הבן יהוידע כותב שלכאורה יש לתמוע מדוע מקשה הגמרא את הקושייה הזו על דברי הברייתא, הרי העניין הזה מפורש בכתובים שהיו 3 ערים בארץ ישראל ו3 ערים בעבר הירדן. מדוע הגמרא לא מקשה זאת על דברי המקרא, והוא מתרץ שלולי דברי הברייתא, היה מקום ליישב את המקרא ולומר שהיו 3 הערים שבעבר הירדן קטנות ביותר, ואילו הערים שבארץ ישראל גדולות יותר. אבל אחרי שהברייתא כותבת שהיו הערים שבארץ ישראל מכוונות כנגד אילו שבעבר הירדן, משמע ששוות היו אילו לאילו גם בגודלן, ומעתה יש להקשות, מה טעם הדבר? מתרץ את הגמרא, אמר אביי, בגילת שבעבר הירדן שכיחי רוצחים, מצויים רוצחים, ועל כן הוסקקו בעבר הירדן ל3 ערי מקלט. כלומר, ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות כן על שם העתיד, שיהיו מרובים שם רוצחים, או שהכוונה בזה שהאוויר של ארץ גלעד היה מגדל רוצחים מאז שהוקמה. כך הרמב"ן בפירושו על התורה. ולכאורה יש לתמוע, הרי מקלט אינן קולטות אלא את הרוצח בשגגה, ואילו בגלעד היו מצויים רוצחים במזיד, ואם כן, מה הטעם להרבות שם הרי מקלט? כותבים התוספות בדיבור המתחיל בגלעד שיש ליישב על פי המבואר בדברי הגמרא לקמן בדף י' עמוד ב', שכאשר ישנם אנשים שהרגו במזיד ואין להם עדים, ועל כן לא נהרגו בבית דין, וכמו כן ישנם אנשים שהרגו בשוגג ואין להם עדים ועל כן לא גלו לעיר מקלט, אז הקדוש ברוך הוא מזמן את שניהם לפונדק אחד, ואותו שהרג בשוגג עולה על הסולם ונופל על אותו שהרג במזיד ואורגו, ויש עדים בדבר, ונמצא שההורג במזיד נהרג ואילו ההורג בשגגה נתחייב גלות בפני העדים. ממילא, מאחר ובגלעד היו מצויים רוצחים במזיד, היה הקדוש ברוך הוא מזמן לשם הורגים בשגגה משאר מקומות שימיתום בשוגג, ועל כן הוצרכו בה ל3 ערי מקלט. אילו הרמב"ן כתב שהרוצחים שבגלעד רמאים היו, ואף ההורגים במזיד היו עושים עצמם כשוגגים ובורחים לערי מקלט. לפיכך היה מן הצורך להרבות להם ערי מקלט כדי לקלוט את כולם, לפי שאין לנו יודעים מי הוא ההורג בשוגג ומי הוא ההורג במזיד. אילו המהר"ל כותב שהיות ובגלעד היו הרבה רוצחים במזיד, אז זילות חיי אדם פסתה בכל האנשים. ולכן גם כשבן אדם למשל היה הולך לבקע עצים ביער, הוא לא היה שם שם כל מיני גדרות כדי להזהיר את האנשים לא להתקרב. אלא הוא היה מבקע את העצים, אדם היה עובר ובלי כוונה הוא היה הורג אותו. בגלל שהיה זילות חיי אדם, אז גם רוצחים בשגגה היו מרובים בגלעד. אומרת הגמרא בדף י' עמוד א', דכתיב, נאמר בספר הושע פרק ו' פסוק ח', גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם. מבררת הגמרא מהי כוונת הכתוב עקובה מדם. אמר רבי אלעזר שהיו עוקבים, עורבים ומתחבים על מנת להרוג נפשות. ומסביר הבן יהוידע שמפשטות דברי הכתוב משמע שהיו הורגים במזיד, ועקובה היינו לשון מלוכלכת בדם. ואם כן, לא יתבהר בזה מדוע הוא צריכו להוסיף בערי מקלט להורגים בשגגה. אחרי שפירש רבי אלעזר שהיו עוקבים להרוג נפשות, כלומר שהעקובה זה לשון עקבה ומרמה, על שהיו הורגים בסתר, מעכשיו מבואר מדוע הוא צריכו להרבות בערי מקלט, לפי שיזמן להם הקדוש ברוך הוא אנשים שיהרגום בשוגג. שואלת הגמרא, ומה ישנה, מדוע שונה הדבר מאי גיסא ומאי גיסא דמרחי? ומה ישנה מציאי דמקרבי? ההורג בשגגה בצדדים של ארץ ישראל הרי הוא רחוק מעיר מקלט, ואילו ההורג באמצע ארץ ישראל הרי הוא קרוב לעיר מקלט. כלומר, שאלת הגמרא, מאחר ונתחלקה ארץ ישראל לארבעה רבעים, ובסוף כל רבע הניחו עיר מקלט, נמצא שההורג בשגגה בסמוך לגבול ארץ ישראל בדרום עליו לברוח מרחק של רביעית הארץ עד לעיר המקלט בחברון, וכן ההורג בסמוך לגבול הצפון עליו להרחיק רביעית הארץ עד העיר קדש. ואילו ההורג במרכז הארץ בין חברון לשכם או בין שכם לקדש, לעולם אין עליו להרחיק יותר משמינית הארץ עד לעיר מקלט. משיבה הגמרא, אמר אביי, בשכם נמי שכיחי רוצחים. גם בעיר שכם וסביבותיה מצויים היו רוצחים יותר מבשאר ערי הארץ. עיקר כוונת הגמרא לומר שהיו הרוצחים מצויים בסביבות העיר שכם, ולפיכך הוצרכו להקריב לה ערי מקלט מכאן ומכאן, לקרב לה. הוא מוכרח שאין נזקקים משום העיר שכם עצמה, שאם משום העיר שכם עצמה, הרי ההורג בה בשגגה צריך להרחיק רביעית הארץ עד לחברון או לקדש, כפי מרחק שיש בין גבולי הארץ לחברון או לקדש, לפי שההורג בעיר מקלט יש לו לגלות לעיר מקלט אחרת, כמו שתאמר המשנה לקמן בדף י' ב' עמוד ב'. ומכל מקום נקראים כל הערים שסביבות שכם על שמה, מכיוון שהם תפילים לה. כך הסברו של הריטב"א. ולכן הוצרכו לסמוך לה לשכם ערי מקלט משני הצדדים. ומכל מקום אומר המאירי, בגלעד היו מצויים הרבה יותר רוצחים. כי אם לא נאמר כך, תחזור קושיית הגמרא, כיצד ייתכן שבארץ ישראל שבה מתגוררים רוב שבטי ישראל יהיה מספר ערי המקלט שווה לשל עבר הירדן, אלא שתרצה הגמרא לאל שבגלעד מצויים רוצחים, אבל אם בשכם מצויים כמו בגלעד, תחזור קושיית הגמרא למקומה. יש ללמוד שהיו מצויים ברוצחים, דכתיב בספר הושע פרק ו' פסוק ת', וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה, כמו שגדודי הליסטים מחכים לאיש עובר דרך לשלול אותו, כאינו חבורה של כהנים ירצחו בדרך, כולם שכם אחד ובדעה אחת. כך מסביר המצודה דוד שם בשפר הושע. מבואר מדבריו, שפשוטו של מקרא חבר ירצחו שכמה, אינו מדבר על העיר שכם, אלא מלשון חבורה אחת. אבל הבית דורש מן המקרא גם לעניין העיר שכם. מברר את הגמרא מהי כוונת הכתוב באומרו חבר כהנים. אמר רבי אלעזר, שהיו מתחברים חבורות חבורות כדי להרוג נפשות, ככהנים הללו שמתחברים יחד כדי לחלוק תרומות בבית הגרנות, בגורן. ויש ללמוד מדברי הכתוב שהיו רוצחים מצויים בשכם, ולכך הוצרכו להניח הרי מקלט בסמוך לה. בטעם הדבר שהוצרכה הגמרא להביא את הממרה של רבי אלעזר, לפי שמדברי הכתוב משמע שהיו רוצחים במזיד, ולזה אין צורך להרבות בערי מקלט. אבל מדברי רבי אלעזר מבואר, שהיו מתאספים בחבורה כדי להרוג, ונמצא שלא היה הדבר ידוע מי מהם הוא ההורג, ולא היה נהרג בבית דין. ועל כן היה הקדוש ברוך הוא מזמן אדם שיהרוג אותו בשגגה, ולכך הוצרכו להרבות בערי מקלט. כך מסביר הבן יהוידע. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי הברייתא ותולקה, האם אין ערי מקלט נוספות על השישה שהוזכרו בברייתא? והכתיב הרי נאמר בספר במדבר פרק למדהי פסוק ו', ועליהם תיתנו 42 עיר, כלומר שהלוויים קיבלו בנוסף לששת ערי המקלט גם 42 ערים שהיו יושבים בהם, וגם ערים אלו שימשו כערי מקלט לרוצחים בשגגה, ואם כן מפני מה הזכירה הברייתא רק שש ערים אלו? מתרצת הגמרא אמר אביי, אף שכל 48 הערים שימשו כערי מקלט, מכל מקום היה חילוק ביניהם. הללו ששת הערים שהוזכרו בברייתא, קולטות את ההורג בשגגה בין אם גלה לשם לדעת שיודע היה שעיר מקלטי, ובין אם גלה לשם שלא לדעת, שלא ידע שהיא קולטת. והריטב"א מוסיף שמדובר אף באופן שלא ידע שהוא עיר מקלט, כגון שנכנס כשהיה ישן, וניסה על כתפי אנשים או על גבי בהמה. אבל הללו שער 42 הערים, אם גלה לשם לדעת הרי אין קולטות, אבל אם גלה עליהן שלא לדעת, אינן קולטות. שואל המערשה, מדוע הקשתה הגמרא את הקושייה ותולקה על הברייתא? הרי הייתה צריכה להקשות סתירה בדברי הכתובים, הרי פסוק אחד אומר, שש ערי מקלט תהיינה, ובפסוק נוסף נאמר, ועליהם תיתנו 42 עיר. מחמת הקושייה הזו מפרש את דברי הגמרא באופן אחר, שאין הכוונה להקשות סתירה בין שני העניינים, לפי שידוע שישנם חילוקי דינים שונים, בין שש הערים ל-42 הערים, כמבואר לכמן בדף י' ג' עמוד א', שיש חילוק ביניהם לעניין אם צריך הגולה להעלות שכר ללוויים שדרים שם. אלא שקושיית הגמרא ככה הייתה, מה בכך שבשכם ובגלעד ישנם רוצחים מרובים? הרי מכל מקום ישנן עוד 42 ערי מקלט, ומדוע הוצרכו להרבות בהם ערים נוספות? על זה תרצה הגמרא, הללו לדעת קולטות, ש-42 ערים הללו אינן קולטות אלא לדעת, ולכן הוצרכו עוד ערים נוספות מאילו הקולטות אף שלא לדעת, במקומות שבהם מצויים רוצחים, כדי שיקלטום אף שלא לדעת. עוד מקשה הגמרא, וכי חברון עיר מקלט הוא? והכתיב הרי נאמר בספר שופטים פרק א' פסוק ח', ויתנו לחלב את חברון כאשר דיבר משה, ומאחר וניתנה לכלב, נמצא שאינה עיר מקלט לרוצחים. מתרצת הגמרא אמר אביי, פרדווהי, פרברי העיר, כלומר הכפרים והרי הפרזות הסמוכים להם שניתנו לכלב, דכתיב בספר יהושע פרק כ"א פסוק י"ב, ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפונה באחוזתו, ולא העיר חברון עצמה הייתה עיר מקלט. עוד מקשה הגמרא, וכי קדש עיר מקלט הווי, היא הייתה עיר מקלט, והכתיב נאמר בספר יהושע פרק י"ט פסוק ל"ה, והרי מבצר הצידים, צר וחמת, רקת וכינרת וקדש ועדרי ואין חצור, דהיינו שקדש הייתה עיר מערי המבצר בנחלת נפתלי, שהן היו כרכים גדולים, ותניה שנינו בברייתא. ערים הללו, ערי המקלט, אין עושים אותם לא טירין, לא כפרים קטנים, מאחר שאין מזונות מצויים שם, ולא עושים אותם כרכים גדולים, לפי שאנשים רבים מתקפצים עליהם, ויש לחשוש שתהיה רגל גואל אדם מצויה שם, ויערוב לרוצח בשגגה, כדי להורגו. ויש מפרשים שבכרכים הגדולים יש מקום לחשוש שיבוא לשם גואל אדם בלא שירגישו בו. אלא עושים אותם עיירות בינוניות, ומכיוון שהעיר קדש הייתה עיר מבצר גדולה, כיצד ייתכן שעשו אותה לעיר מקלט? מתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, תרתי קדש הווי. שני ערים ששמם קדש היו, אחת מהן עיר מבצר והשנייה עיר מקלט. אמר רב אשי, כגון סליקום ואקרא דסליקום, כמו שיש עיר מבצר גדולה ששמה סליקום, ובסמוך לה יש כפר שנקרא על שמה, אקרא דסליקום, כך גם הייתה עיר מבצר ששמה קדש, ובסמוך לה הייתה עיר בינונית ששימשה כעיר מקלט, ונקראת גם היא קדש על שמה של העיר הגדולה הסמוכה. ויהיה הגמרא ברייתא עוסקת בדינן של ערי המקלט. גופה נשוב לעצם דברי הברייתא ונבאר אותם. ערים הללו, ערי המקלט, אין עושין אותן, לא טירין, לא כפרים קטנים וכן לא כרכים גדולים, אלא עיירות בינוניות, ואין מושיבים אותם את ערי המקלט, אלא במקום שיש בו מים. ואם אין שם מים, כלומר שכאשר נפל הגורל על ערי הלוויים בימי יהושע, לא היה מים באותה העיר, אזי מביאים להם מים ממקום אחר, על ידי שחופרים עמות מים עד לנערות הרחוקים. וכן אין מושיבים אותם את ערי המקלט, אלא במקום שיש בו שווקים, כדי שימצאו הגולים שם מקום שיוכלו לקנות בו מזון. וכן אין מושיבים אותם, אלא במקום שיש בו אוכלוסין, אנשים רבים היושבים בכפרים הסמוכים לעיר מקלט, כדי שלא יבואו הרבה גואלי דם יחד במלחמה על העיר. ואילו המאירי כותב שאוכלוסין, הכוונה אנשים גיבורי חיל השומרים על העיר. ואם נתמעטו אוכלוסיהן, נתמעטו היושבים בכפרים שמסביב לעיר, אזי בית דין מוסיפים עליהם אנשים אחרים. ואם נתמעטו דיוריהן, אנשים הדרים בעיר המקלט עצמה, אז בית דין מביאים להם כהנים לוויים וישראלים, כדי שידורו באותה העיר, ולא גרים ופסולי קהל. ובטעם הדבר כותב הריטב"א בשם הרמ"א, לפי שיש בהם מידות ענווה ורחמנות, ולא יהיו שופכי דמים, וגם לא ימסרו את הרוצח ביד גואל אדם. ואותם, שאם יוצרכו לסמוך שם בית דין, ימצאו אנשים כשרים כדי שיוכלו לסמוך מהם. ואילו ערוך לנר מפרש את כוונת הגמרא, שאף על פי שערים אילו הרי לוויים הם, מכל מקום יש להושיב בהם גם כהנים וישראלים, כדי שההורגים בשגגה מן הכהנים והישראלים, ימצאו שם כהנים וישראלים כמותם, שדעתם קרובה עליהם. ומה שנקט לוויים, היינו משום שהעיר מקלט חברון, שהייתה עיר של כהנים, כמפורש בספר יהושע, פרק כ"ף. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואין מוכרים בהם בערי המקלט לא כלי זין, לא כלי הריגה, כדי שלא יקנה שם גואל אדם כלי זין ויהרוג את ההורג בשגגה, ואם יביא עמו כלי זין ממקומו, ירגישו בו שהוא רוצה להרוג, ויגלו זאת. וכן לא מוכרים בהם כלי מצודה, כלים שצדים ואורגים בהם חיות, שאף בהם אפשר להרוג. אלו הם דברי רבי נחמיה, וחכמים מתירים למכור בהם כלי זין ומצודה, ושווין. רבי נחמיה וחכמים בדין הבא, שאין פורסים בתוכן של ערי המקלט מצודות לבעלי חיים, וכן אין מפשילים לתוכם חבלים, כלומר אין קולעים שם חוטים, לעשותם חבלים, כדי שלא תהיה רגל גואל אדם מצויה שם, שמאחר ופריסת מצודות וקליית חבלים אינה מצויה בכל מקום, אם יעשו זאת בערי מקלט, יש לחשוש שיהיה מצוי שם גואל אדם. והמאירי מפרש את דברי הגמרא באופן אחר, שאין החשש במצודות וחבלים משום שאינה מצויים במקום אחר, אלא משום שבעלי הצעידה מלומדי חרב הם, ובכל מקום שהמצודות מצויות, גם כלי זין מצויים, ועל כן אין לפרוץ מצודות בעיר מקלט, וכן אין להפשיל שם חבלים לצורך המצודות. ויהיה הגמרא מקור לדינים הללו, אמר רבי יצחק מהי קרא, מאיזה מקרא יש ללמוד שצריך לתקן לרוצחים את כל הנצרך להם בערי המקלט, שנאמר בספר דברים פרק ד' פסוק מ"ב, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. מהמילה וחי יש לדרוש, אביד לי מידי דתאבי לחיותה, עשה לו דברים שעל ידם תהיה לו חיות בערי המקלט, דהיינו כל אותם העניינים שנתבארו לעיל בברייתא. מביאה הגמרא דינים הנוגעים לתלמיד הוריו שהוצרכו לגלות לעיר מקלט. תנא שנינו בברייתא, תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלין אף את רבו עמו, כדי שיוכל להמשיך וללמוד עמנו תורה. ואף אם יש ישיבה אחרת בעיר מקלט, מגלים את רבו, לפי שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד תורה, כמבואר במסכת עבודה זרה דף י"ג עמוד א'. ואין הדברים אמורים אלא באופן שאין לרב תלמידים אחרים, אלא זה ההורג בשגגה בלבד, ועל כן נאמר מגלין רבו עמו, שהוא רבו המיוחד לו בלבד, אבל אם יש לו תלמידים נוספים, אין מאבדים טובה משאר התלמידים מפני חוטא אחד, כך אומר העיון יעקב. אומרת הברייתא, מכאן לומדים זאת שנאמר וחי, איביד לי מידי דתאבי לחיותה, עשה לו דברים שתהיה לו חיות על ידם, ועל כן כשם שיש לדאוג לחיותו הגשמית, כך יש לתקן עבורו שיוכל להמשיך ולקבל תורה מרבו. וזה לשון הרמב״ם, הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק ז' הלכה א'. תלמיד שגלה להרי מקלט מגלין רבו עמו, שנאמר וחי, עשה לו כדי שיחיה, וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובין. הנימוקי יוסף כותב, התורה חיים היא, דכתיב כי חייך ואורך ימיך, כי חיים הם למוצאיהם. הפסוק הראשון בספר דברים, הפסוק השני מספר משלי. אומרת הגמרא, אמר רבי זהירה, מכאן יש ללמוד שלא ישנה אדם תורה לתלמיד שאינו הגון במעשיו, שמא יביאו אבונותיו לידי כך שיערוג בשגגה ויגלה לעיר מקלט, ואז הוא צריך הרב לגלות יחד עמו. שהרי מבואר בדברי הגמרא לקמן בדף י' עמוד ב', שאין ההריגה בשגגה מצויה אלא ברשעים. אומרת הגמרא, מה רבי יוחנן הרב שגלה לעיר מקלט מגלין את ישיבתו עמו כדי שיוכל להמשיך וללמד תורה לרבים. וכן אומר המאירי, הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו שאין לו חיים בלא ישיבה. ולכאורה יש לתמוע מדוע אין הגמרא אומרת גם בזה, מכאן שלא ישנה אדם מרב שאינו אגון, כפי שנאמר לאל, כמאמר חכמים במסכת מועד קטן דף י"ז עמוד א', אם דומה הרב למלאך השם יבקשו תורה מפיו. אומר המהרש"א, מאחר ומסקנת הגמרא במסכת חגיגה דף ט"ו עמוד ב', שאדם גדול יכול לקבל תורה אפילו מרב שאינו אגון, כמו רבי מאיר שלמד תורה מאלישע בן אבויה, אף אחר שיצא לתרבות רעה, לפיכך היא לא אומרת את הדבר הזה באופן מוחלט. ואילו הבן יהוידע כותב ליישב את הקושייה הזו בשלושה אופנים. א', הדין שתלמיד שגלה מגלין רבו עמו נזכר בברייתא, ודרך האמוראים לדייק דינים שונים מדברי הברייתא, אבל הדין שהרב שגלה מגלין ישיבתו עמו, זו ממרה של רבי יוחנן, ואין דרך האמוראים לדייק דינים מדברי המורה האחר. תירוץ נוסף, דין זה שאין לשנות לתלמיד שאינו אגון, נאמר במסכת חולין דף כפול עמד ג' עמוד א' בשם רב, ולכן הוא צריכה הגמרא להביא הוכחה מן הברייתא לדברי רב. את הדין שלא ללמוד מרב שאינו אגון, אמר רבי יוחנן בעצמו במסכת חגיגה בדף ט"ו עמוד ב', ואין מקום להביא הוכחה לרבי יוחנן מדברי עצמו. והתירוץ השלישי של הבן יהוידע, אם יצטרך הרב לגלות אחר תלמידו לעיר מקלט, יש לו בזה פחיתות גדולה וגירעון, ועל כן יש לייעץ לו שלא ללמד לתלמיד שאינו אגון, אבל אם יצטרך התלמיד לגלות אחר רבו, אין בזה חיסרון אלא מעלה, מאחר שמקיים בזה וגולה למקום תורה, ועל כן אין הגמרא מסיעה עצה לתלמיד שלא ילמד מרב שאינו אגון. אילו ערוך לנר כותב שעיקר הטעם שאין לאדם ללמד תלמיד שאינו אגון לפי שסבורו בכך להגדיל תורה, אבל אם יהרוג התלמיד בשגגה יאלץ הרב לגלות עמו ויפסיד את לימוד התורה בישיבתו, לפי שאין מגלים ישיבתו עמו אלא כשגולה הרב מחמת שהוא עצמו הרג בשגגה, ולא כאשר הוא צריך לגלות עם תלמידו. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ט' במסכת מכות עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן עבד וקוטי חייבים מלכות על ידי ישראל? שאלה שנייה, מדוע מכת חברו הקאה שאין בה שווה פרוטה אינו לוקה? שאלה שלישית, מה הייתה אשמתו של אבימלך בכך שלקח את שרה? הרי אברהם אמר, אחותי. שאלה רביעית, מדוע רבי מאיר מרבה סומה לגלות ולא ממעט אותו מהפסוק בלא ראות? שאלה חמישית, באיזה אופן מודה רבי יוסי ברבי יהודה ששונא שהרג אינו חייב מיתה? השאלה האחרונה על דף ט', מה לומדים מהפסוק? תכין לך הדרך. השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי כ"ה בחשוון תשע"ח. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף ט' במסכת מכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ"ו בחשוון תשע"ח, ונלמד את דף י' במסכת מכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.